טוב לכל הצופים שלנו באתר הקבלה kab.tv מארץ ומרחבי העולם. אנחנו שמחים להיות איתכם הערב בשיעור מספר 3 בקורס היסוד שלנו בחוכמת הקבלה. לפני שנתחיל, יש לנו חדשות בעבורכם. לכל הצעירים שבינינו, במוצאי שבת הקרוב, נר שני של חנוכה, נערוך מסיבת השקה לאתר החדש שלנו kab.tv בשעה 10 בלילה במועדון בייס קלאב במתחם הדולפינריום בתל אביב. כולכם מוזמנים להיכנס לפורום החדש שפתחנו בעבורכם, פורום קבלה בחיבור מהיר. אני מחכה לכם שם ומעביר את השאלות שלכם אל הרב לייטמן. מחר בערב תיערך הרצאת מבוא ללא תשלום בביתנו החדש בתל אביב. ההרצאה תתקיים ברחוב קרליבך 29 בשעה 8 בערב. כולכם מוזמנים. נושא השיעור שלנו הערב, דרך לימוד הקבלה. אבל לפני שנתחיל, הרב לייטמן, בשיעור הקודם למדנו על ענף ושורש, ולמרות שהבנתי את ההסבר שלך, באופן אישי לא הבנתי איך זה קשור לעולם שלי. זאת אומרת, האם אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה מהעולם שלי? מה השורש, איך השורש משפיע עליי?
הייתי רוצה בכלל להגיד על כל הנושאים שאנחנו לומדים, שהם מתבהרים לאט לאט. אמנם שאנחנו בוחרים איזה נושא, היה לנו נושא, מה זה חוכמת הקבלה, זה שיעור הראשון. אחר כך ענף ושורש שיעור שני. היום יש לנו גם כן נושא מיוחד, דרך לימוד הקבלה. אבל בסך הכל זה, אי אפשר ללמוד נושא ללא לגעת וללא להיכנס ליתר הנושאים. הם כולם קשורים יחד. ולכן, אמנם שכאילו דיברנו כבר על ענף ושורש, ובאמת הרבה משם לא מובן, וגם היום זה התבהר. ומשך עוד שיעורים ושיעורים, בסך הכל מי שלומד חוכמת הקבלה, לאט לאט הוא רואה שמדברים על מציאות כולה, על החוק כללי של כל המציאות, שכל החוקים ואנחנו נכללים בתוכו, וגם יקום שלנו וגם כדור הארץ ואנחנו כל האנושות בפנים. ואומנם שלומדים לפעמים איזשהו אספקט, איזשהו קטע, איזשהו זווית, אבל אחר כך זה מתחבר. וגם ענף ושורש היום הוא יהיה גם כן נוכח בתוך הנושא הזה, יהיה בתוך השיעור שלנו. השיעור בעצם שלנו היום זה איך לומדים חוכמת הקבלה. זה מדע, כמו שדיברנו, שמדע רגיל מטפל בעולם הזה, אנחנו על ידי מדע חוקרים את העולם הזה, אנחנו לומדים, מבינים חוקים, ועל ידי זה אנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל הרבה מאוד מהעולם שלנו לא מובן לנו. במיוחד אנחנו שום דבר לא מכירים על הגורל שלנו. אנחנו לא יודעים איך לממש את הרצונות שלנו. אנחנו נמצאים כל החיים בחיפוש ואף פעם לא מגיעים לתוצאות הרצויות. אנחנו נכשלים וקשה למצוא בעולם שלנו בני אדם שממש מאושרים. בכל זאת משהו מפריע, משהו לא טוב, משהו איכשהו לא מסתדר. למה? למה אני לא יכול לדעת איך להצליח? למה אני לא יכול לדעת איך להיות מאושר, שמח, בטוח, יודע? מפני שחלק גדול מאוד מהמציאות היא פשוט נסתרת ממני ואין לי מה לעשות. אני לכן נמצא ממש כמעט בחושך. וחוכמת הקבלה היא פותחת לנו את העולם הנסתר ומגלה לנו מה שחסר לנו באמת כדי להצליח לשלוט בגורל, להיות מאושרים. איך היא עושה את זה? זה בדיוק הנושא של השיעור היום. איך על ידי מה אנחנו נכנסים לעולם הנסתר הזה? יש סך הכל ארבע גישות למציאות, לחקירת המציאות. אני מצטער שאני אדבר בלשון המדע, כי מדען, מפני שחוכמת הקבלה זה מדע. שאנחנו לומדים פיזיקה, כימיה, כל החוכמות האלו, אחר כך אנחנו משתמשים יום יום, נהנים מהם. אבל לפני שנהנים צריכים ללמוד, ולצערנו קודם צריכים ללמוד. אז אם אנחנו לומדים, כמו שלמדנו פיזיקה כל אחד נגיד בבית ספר, אז אנחנו לומדים שיש מציאות, אנחנו יכולים לבוא למציאות, לחקור את המציאות, ומציאות היא קיימת. אני נמצא בה, לא נמצא בה, היא קיימת מחוץ לי, בצורה אובייקטיבית, בלתי תלותית בי. בא מדען, וכך קבע ניוטון במיוחד, הוא הפיזיקאי הגדול שכאילו אסף את כל הידיעות מה שהיו לפניו, ועד איינשטיין זאת הייתה הגישה לחקירת המציאות. ואחר כך בא איינשטיין ואמר, לא, המציאות היא לא שקיימת מן הסתם כך מחוץ לי, אלא זה תלוי באיזה מהירות אני זז כלפי המציאות. ואנחנו צריכים לא סתם לראות את התהליכים, מה שיש ביקום, אלא בהתאם עד כמה שאנחנו נמצאים איתם בהשוואת המהירויות. מעל האור, למטה מאור, באיזה מהירות כלפי האור, וכן הלאה. המדע המודרנית כבר התקדמה עוד יותר, והיא אומרת, לא מציאות קיימת כמו לפי ניוטון בפני עצמה, ולא שהיא קיימת כמו לפי איינשטיין שתלויה במהירות שלי כלפי המציאות הזאת, אלא תפיסה שלי במציאות היא תוצאה ממני וממציאות יחד. שאם אני משתנה, גם מציאות משתנה. ולכן מגלים היום פיזיקאים, כימיקאים, ביולוגים, שתלוי מי שעושה את הניסיון בטבע, מי חוקר את הטבע. צריכים לקחת בחשבון תכונות שלו. הוא יכול לחשוב טוב, הוא יכול לחשוב רע, ומזה הוא קובע על תוצאות הניסיון. ואז בהחלט אנחנו לא יודעים אז איך, מהי התוצאה שיכולה להיות לגמרי לא תלויה באדם. אין דבר כזה. תמיד אנחנו מכניסים את עצמנו בחקירת המציאות. ולכן לאט לאט מדע מתחיל לחשוב, להגיע להחלטה שבעצם מציאות היא לא קיימת. היא קיימת לפי המחשבה שלנו עליה. כוונה שלנו עליה. אנחנו בתכונות שלנו וביחס שלנו כלפי מה שנמצא מחוץ לנו מציירים את התמונה הזאת של המציאות. צריכים לחשוב על זה, להתרגל לעניין הזה, לדבר על זה, זה לא פשוט, אבל כך המדעים המודרניים קובעים פה אחד. במיוחד זה התחיל מביולוגיה ומפיזיקה קוונטית, ועכשיו זה ממש מדברים על זה כולם, ובאמת כבר מתחיל להיות עניין הזה כבר מתקבל גם כן לקהל הרחב. זאת אומרת שהכל תלוי ביחס ביני ובין מה שנמצא מחוץ לי, ואני ביחס שלי כלפי מה שנמצא מחוץ לי קובע בעצם את העולם שלי. ואחר כך לאט לאט על ידי המדע אנחנו מגלים דברים עוד יותר מדהימים, שיחס שלנו, כוונה שלנו, היא ממש בונה את המציאות. היינו, לא שאנחנו מסתכלים על הפרח והוא מרגיש אותנו, אנחנו יכולים במחשבה שלנו להשפיע עליו. אלה אומרים כך, המדענים, שמציאות ביסודה הפשוטה היא מחוברת בין כל חלקיה על ידי חוקיה שניוטון הבהיר לנו. בדרגה יותר גבוהה, ברמות יותר גבוהות, עדינות, היא מחוברת לפי האיינשטיין. בדרגות יותר גבוהות, היא מתחברת ומופעלת על ידי הכוונות, על ידי המחשבות שלנו. ויש עוד דרגה מעל כל זה, שהיא דרגה שאנחנו מתחילים להתייחס לרוחניות לפי השוואת הצורה לאותו רוחניות, לאותו עולם הנסתר. ואז אנחנו נכנסים בו וממש בו משנים את הדברים. זאת אומרת, אני יכול להתייחס למציאות טוב או רע, וגם מדענים וגם כל החוכמות כבר היום קובעים שזה נכון, וזה בזה אני משפיע לעולם. וכך גם כן כל מיני התורות העתיקות למיניהם, תורות המזרח אומרות, גם כן לאדם צריך להתייחס יפה וטוב, צריך להשפיע, לאהוב זולת, יהיה לך טוב, יהיה לכולם טוב, זה יחזור עליך. גם התורה שלנו מדברת ודאי בצורה כזאת, וזה מובן לאדם, וזה כבר דברים העתיקים כביכול. עכשיו רק מדע המודרנית מגלה לנו את זה ממש מתוך החקירות שלה. אבל זה עדיין מדובר רק כלפי התפיסה שלנו במציאות והשפעה על מציאות שלנו שלפנינו, הקטנה. על ידי זה אנחנו לא יכולים עדיין לשלוט בגורל ולשנות את כל המערכת החוקית. אומרים המדענים שבאמת העולם מסביבנו הוא לא תלוי בנו, הוא נמצא כל הזמן במצב מוחלט, ללא שום שינוי. לא כמו שחשבו, איינשטיין שתלוי במהירות והוא משתנה, תלוי במהירות שלנו, ולא שחושבים עכשיו עדיין מקובלים המודרניים ביותר, שזה תלוי ביחס שלנו עם המציאות, שאנחנו תופסים ממנו איזשהו חלק והוא משתנה בהתאם לתכונות שלנו. לא, הוא לא משתנה. המציאות היא לא משתנה. זה נקרא חוק הכללי של הטבע, או בורא, שהוא לא משתנה. אלא אנחנו מקבלים התרשמות ממנו לפי ההשתנות שלנו. ואנחנו יכולים לקבוע השפעתו אלינו לפי ההשתנות שלנו. לא שהוא משתנה, אלא אנחנו כל פעם יכולים להעמיד את עצמנו בהשפעה יותר טובה או יותר רעה בהתאם ליחס שלנו לאותו המציאות הכללית, לאותו החוק הכללי. והשפעה הנכונה על המציאות שהיא תשפיע לנו טוב נקראת כוונה. שבהתאם כמה שאנחנו מתייחסים בכוונה נכונה לעולם הרחב, לא לעולם הפיזי שלפנינו, אלא לעולם הנסתר, הוא מתחיל להיות גלוי, הוא מתחיל להביא לי חוקים, התגשמות החוקים בצורה טובה לי. זאת אומרת, לא רק במחשבה שלי אני פועל על הפרח או על כל מיני דברים לטובתי, אלא אני בזה משנה את היחס של המציאות עליי. והכל תלוי במחשבה, בכוונה שלי הנכונה. רק צריך לדעת איזה היא טובה ונכונה ואיזה לא. כי בהתאם לזה אני בעצם אשפיע על עצמי ועל מחר ועל הגורל ועל כל מה שיקרה איתי ויכול להיות עם כל העולם.
הרב לייטמן, אתה מקודם השוות, עשית השוואה בין הקבלה למדע. ועכשיו אתה אומר שהאדם שלומד קבלה צריך לעשות כוונה נכונה. באיזה עוד מדע מדברים על כוונות?
אז אני אמרתי שדווקא מדענים המודרניים מגלים שתוצאות הניסיון בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, הם תלויים במי שחוקר, בטבע של החוקר, בתכונות שלו. אם זה אדם רע או טוב, אם הוא מתייחס כך או כך, בכל מיני, אם הוא עצבני, אם הוא פזרן, אם הוא קמצן, לא חשוב. עם כל התשלובת התכונות מה שיש לו, בזה בעצם הוא קובע תוצאות המחקר. וזה, הוא עושה כאילו אותם הפעולות במחקר, כמו השני, אבל תוצאות הן היו שונות. זה אנחנו כבר מכירים בדברים העדינים, שאנחנו נכנסים לתוך החומר. כמה שאנחנו מתרחקים מהחומר הגז ונכנסים לחומר העדין, איפה שיש רק כוחות. אפילו לא עברת נוזלים או עברת חשמל, כמו שבעצבים שלנו, או בעברת נוזלים כמו בתאים שלנו, אלא לעברת האינפורמציה, מידע, מיטה לתא, או מיטה לכל הגוף, או מכל הגוף לכל היקום. אז בהתאם לזה אנחנו מתחילים לגלות עד כמה אנחנו מתחילים להשפיע על כל היקום, שאנחנו בעצם, זה, אפשר לקרוא לזה אורה, אפשר לקרוא לזה איזשהו שדה עדין, מגנטי או אקסטרסנסורי סביב האדם, אבל זה הרבה יותר מזה. ובזה אנחנו משפיעים באמת לכל היקום. אז כוונה היא דבר מאוד מאוד מוחשי, רק הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים איך לנהוג, איך להפעיל אותה. והחוכמת הקבלה היא מדברת כולה רק על רק על כוונה. ובטח כולם שמו, אני חושב, שעיקר הכוונה, שהכל מופעל על ידי הכוונה. הקובלים יושבים ועושים כוונות. מה עם הכוונות? על ידי זה הם משנים המציאות, הם בונים עולמות, מחריבים עולמות. שם כתוב הרבה כאלה דברים יפים, דומים לאגדה משהו, אבל בהחלט על ידי הכוונה זה כוח, זה נשק הכי חזק מה שיש. אנחנו גם כן רואים בעולם שלנו מה החוזק של הנשק, נגיד בחומר נפץ לעומת פצצה גרעינית או פצצת מימן או קרן לייזר או עוד יותר כוחות עדינים שבכלל לא רואים אותם. זאת אומרת, עד כמה שכוח יותר נעלם, יותר עדין, הוא יותר חזק, הוא יותר יכול להיות הרסני או הפוך. כן? והמחשבה שלנו, התדירות שלה טכנית, התדירות שלה היא הגבוהה ביותר מה שיש במציאות, ומהירות ההתפתחות שלה, התפשטות שלה, אינסופית. זאת אומרת, זה לא מהירות האור, שכל היקום שלנו נמצא תחת מהירות האור, כמו שעוד כותב רמב״ם, היה מקובל גדול וכפילוסוף ומקובל, אלא מחשבה שלנו היא מתפשטת מעל מהירות האור, ולכן היא יכולה להשפיע בצורה החזקה ביותר על כל המציאות. עכשיו השאלה היא כך, מה זה נקרא רק כוונה נכונה? איך אני יכול להפעיל את המחשבה שלי, רצון שלי לכוון, למה בדיוק, שיהיה לי טוב. שיהיה לכולם טוב. להגיע למה שאני רוצה. האם כדאי לי את זה לעשות או לא? גם כן אולי אני קודם רוצה, צריך לדעת. וכאן אנחנו נמצאים לפני איזשהו קיר, שאנחנו לא יודעים באמת איך להתחיל את העניין, איך להפעיל את העולם העליון שיהיה טוב אלינו.
אולי לעשות מדיטציה? מה זה כוונה? מדיטציה?
מדיטציה, אפשר להגיד, מדיטציה זה נקרא מאמץ הפנימי, מחשבתי רצוני, לשנות משהו מסוים במציאות. להשפיע על משהו מסוים במציאות. ודאי. אבל מה בתוך המילה הזאת? נכון, אפשר להגיד שזה מדיטציה. אבל היא מאוד שונה ממה שמשתמשים בכל החוגים למיניהם.
כן, הרבה עושים מדיטציה. כן. למה אתה מתכוון?
לא, אני מתכוון כך. ממה בכלל נובעת כוונה? למה היא פותחת אותנו כלפי עולם העליון? למה היא פותחת אל עולם העליון כלפינו? למה על ידה אנחנו יכולים לשנות את העולם? תראו מה שקורה. חוכמת הקבלה אומרת לנו כך, שמה שבעצם נברא נקרא נשמה או אדם. או אדם הראשון. המבנה הזה קיים בעולם הרוחני, באיזשהו מימד שאנחנו לא מכירים ולא יודעים. והמבנה הזה של הנשמה כולל 600 אלף חלקים פרטיים שקשורים ביניהם כגוף אחד. ובאמת זה נקרא גוף. גוף הנשמה. וממלא את הגוף הזה אור, שנקרא אור הנשמה. ומצב הזה הוא מצב מושלם, שבו בהחלט אנחנו קיימים. זה מה שדיברנו איתכם, על זה שקיים משהו אבסולוטי, ואנחנו סך הכל לאט לאט משיגים ממנו איזשהו חלקים ממנו, כאילו מורידים ממנו וילונות ורואים אותו יותר ויותר על ידי זה שמתקרבים אליו. זה נקרא נשמת אדם הראשון, שאנחנו כולנו חלקים ממנו. הנשמה הזאת, כמו שאנחנו גם כן שמענו מכל מיני סיפורים, אנחנו נלמד איך שזה קרה, היא עוברת שבירה. מה זאת אומרת שבירה? היא יורדת למצב שכל ה-600,000 חלקים האלו נמצאים ביניהם בניתוק ביניהם, במקום חיבור. זה כמו שהיה כאן גוף אחד, כמו שאצלנו, גוף שכלול מיליארדים תאים, שכל אחד מחוברת כל תא לתא, וכל תא יודעת מה שקורה בכל הגוף. וכל תא בדיוק משרתת לכל הגוף. אם תא לא משרת לגוף כולו, אז מתפתח בה מה שנקרא סרטן. היא רוצה לבלוע, היא רוצה לחשוב על עצמה בלי לשרת לכל הגוף. כך בעצם אנחנו נמצאים אתכם במצב כזה. כולנו חולי סרטן הרוחני. כן? אוכלים את עצמנו. ואיך אנחנו יכולים להגיע למצב שנגיע לשלמות, לנצחיות, לרוחניות, להנאה, לתענוג, לחוסר בכלל הרגשה רעה באיזשהו מובן כלשהו. אנחנו צריכים להגיע למימד הזה, למצב הזה, לרמה הזאת. מעבר למחסום. על ידי מה? אז למדנו חוק ענב ושורש, כן? דיברנו על ענב ושורש. מה זאת אומרת? אנחנו איתכם נמצאים בעולם שכל ההרגשה שלנו טובה בעולם היא תלויה עד כמה שאנחנו נמצאים עם העולם שלנו בצורת האיזון. למה? לא קר ולא חם, לא לוחץ ולא מושך. לא, שום דבר לא, אלא אני מאוזן עם העולם. ככה זה בתוך כל תא ותא, בתוך מערכות הגוף, בתוך הגוף שלי כלפי המציאות, מחשבות שלי עם העולם הסובב, אף אחד לא לוחץ מה שנקרא עליי, אף אחד לא מושך משהו ממני. זה המצב הטוב ביותר. אז איך אנחנו מגיעים למצב הזה? אז פותרים כל הבעיות בכל הרמות. נעשים מאושרים. אם אנחנו נעשים עם העולם הסובב באיזון, בהשוואת הצורה. איך אנחנו מגיעים עם העולם הסובב בהשוואת הצורה? רק שיהיו מחוברים כל התאים האלה יפת לגוף אחד. עד כאן זה מובן?
אני לא הבנתי מה זה מחסום, ולא הבנתי איך אני מתחבר עם 600 אלף נשמות, ומה זה יעזור לי?
כדי להגיע למצב המושלם, חוכמת הקבלה אומרת כך, שאני כאן, כן? חייב להגיע למצב שלי, שכאן אני נמצא, במערכת שנקראת אדם הראשון. איך אני יכול להגיע לזה? כאן אני אהיה מאוזן. אף אחד לא ילחץ עליי ואף אחד לא ימשוך אותי. כן? אני אהיה ממש בהשוואת הצורה אל כולם. אז הכוונה שלי כלפי המצב הזה מושכת אותי קדימה. איך? אנחנו דיברנו, מה זה ענב ושורש? אנחנו נמצאים במצב שנקרא שורש, וכאן אנחנו נמצאים במצב שנקרא ענב, כן? בעצם ההבדל בינינו, בין ענב ושורש, זה שכאן אני נמצא, זה, בוא נגיד שזה לב, ובתוך הלב, שזה רצון ליהנות, יש נקודה שבלב. או שזה... אני קצת... אז בוא נעזוב את זה. יותר מדי קשה. איך אני מגיע למצב המאוזן? כמו שדיברנו אז, בשיעור הקודם, אני מזמין מהמצב הזה עליי, מה שנקרא אור חוזר. כוח שנמצא כאן אצלי, המצב העליון שלי מקרין על המצב שלי התחתון, אם אני משתוקק אליו, כוח שנקרא אור חוזר, שמושך אותי לנקודת האיזון, שמושך אותי למצב הטוב. ואז אני לאט לאט עובר שלבי ההתאמה ונכנס למצב הטוב. איך אני עושה את זה? אני בכל זאת חייב לצייר כאן את הלב והסבר.
אז הרב לייטמן, אולי קודם תסביר לנו מה זה המחסום הזה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה.
המחסום זה נקרא אותו גבול שיש בינינו לבין העולם הנסתר. אם כאן זה עולם שלנו, העולם הזה, מעלינו זה עולם הנסתר. עולם הנסתר. אותו אנחנו לא רואים. אנחנו לא יכולים לדעת מה יש כאן. כדי למשוך אלינו עתיד הטוב, אני צריך למשוך משם עלינו אור חוזר. למשוך משם אלינו כוח רוחני. ואז לאט לאט הכוח הזה יפעל עליי כך שאני עוד ועוד ועוד עולה ועולה להרגשה יותר ויותר גבוהה, להתפתחות יותר רחבה, להרגשת העולם יותר נאור ורחב. זאת אומרת, אני פתאום מתחיל להרגיש במציאות שלפנינו, שאני מרגיש את המציאות, אני מתחיל להרגיש כוחות, קשרים שנמצאים אחרי המציאות. אני מתחיל להרגיש מה קורה מעבר לחומר, איזה יש כאן קשרים, למה הוא מופעל בצורה כזאת, למה אם אני עושה כאן משהו, אני אקבל אחר כך דרך כל מיני אולי קשרים איזושהי תגובה טובה או רעה. אני כבר יודע באיזה צורה הכל מופעל. זה כמו שבגוף. יכול להיות שאני עכשיו עושה לא טוב ותענוק, ובעוד שעה או יום זה יהיה רע ובכלל מזיק מאוד. אנחנו על הגוף איכשהו למדנו את זה ויודעים פחות או יותר, אבל על הגורל שלנו, על החיים שלנו לא. וזה מה שקורה לי. ברגע שאני פותח את המחסום, ואני פותח את האופקים האלה, אז אני מתחיל לראות את הקשרים של בין המציאות, למה שאני נכנס, והעתיד, העבר, הכל מה שסביבי, הוא מתחיל להיות שקוף.
אז אפשר להגיד...
זאת אומרת, כוונה היא כאילו עין שלי. כאילו עין שלי. ואז... אני רואה יותר ויותר ויותר מרחקים, קשרים בין הדברים, ואני מתחיל לראות את עצמי לא רק בעולם הזה שאני מסתדר בכל מה שיש, כן? איך להרוויח בבורסה, ואיך להיות חבר לכולם, ואיך לא להיכשל בעבודה, אלא אני מתחיל לראות גם כן מעבר לזה יש שאני נכנס לגבול שנקרא כבר נשמה הכללית, אדם הראשון, אני מתחיל לראות את עצמי לעבר כל הגלגולים שלי. ונעשה כך שאני כבר יודע לא רק בשביל מה אני חי עכשיו ואיך להסתדר משך החיים האלו, כן? נגיד, משך 70 שנה, אלא אני מתחיל כבר להבין את כל התהליך, איפה הייתי, באיזה באיזה מקומות, באיזה חיים, בשביל מה קודם, כן, התגלגלתי, ומה היה איתי, ומה עתיד בעצם להתגלות כלפיי. זאת אומרת, אדם מתחיל במידה שהוא פותח את הכוונה, מתחיל לראות את כל המציאות ולעבוד איתה בצורה כזאת שקובע גורלו, לא לפי, כמו ששם ניוטון או איינשטיין אומר, ואיזשהו מרחק או מרחב קטן לפניו, אלא מעל הזמן ומעל המקום. וזאת הרגשה שבעולם שלנו לא נמצאת, אלא אנחנו לאט לאט מפתחים את זה רק על ידי האור חוזר שבא אלינו ופותח לנו את האופקים.
אז ההסבר שלך ממש מזכיר לי את אלה שקוראים בעתיד, או מדיומים שקוראים לך את המחשבות, או מה היה לך בגלגולים קודמים וזה. אז זה אנשים שעברו מחסום? זה אנשים שהתקדמו לעולם הרוחני?
העניין הוא שיש אנשים בעולם שלנו שוודאי יכולים להכיר מחשבות של אדם ולראות כוחות עדינים שבטבע ללא שום ספק, והם ישנם, אנחנו מכירים אותם. אבל הבדל ביניהם ובין המקובל, שמקובל לא מתעסק בכוחות שנמצאים סביב הגוף האדם, השדה הזה העדין שנקרא שם למיני האורה או שדה ביולוגי, אלא הוא חוקר מציאות שנמצא מעל המחסום. זאת אומרת, הוא חוקר מציאות ששם עובדת כוונה שלו. לא כלפי האדם, אלא כלפי המציאות הזאת שנקראת הנשמת האדם הראשון. ואז הוא נעשה לא תלוי במציאות הזאת. הוא מתחיל להיות במידה הזאת חופשי וקובע אותה. זה דברים שאנחנו עוד נצטרך לדבר על זה. מה אני רוצה להגיד? במה בעצם אנחנו כאן, על מה אנחנו כאן עובדים? אנחנו עובדים כאן על שני נקודות. אנחנו נמצאים בעולם הזה ברצון ליהנות. נסייר אותו כלב. ויש בנו עוד נקודה שנקראת נקודה שבלב, זה רצון לתת, נתינה. רצון ליהנות יש לכל חומר שיש לנו במציאות, לדומם, לצומח, לחי, למדבר. כל האטומים, מולקולות, מה שאנחנו יכולים רק להגיד, הכוכבים, יקום, צמחים, חיות, בכל רמות, בכל מחשבה, בכל רצון שלנו, אנחנו רק רצון ליהנות, רצון לספוג, רצון לקלוט, להגיע לתענוג. ורצון הזה נמצא מתחת למחסום. כדי להגיע לרוחניות, לראות העולם מחוץ לנו, אנחנו לא צריכים לספוג כמו זה אני ומה שנכנס בי. בצורה כזאת אני לא אראה כלום ממה שנמצא מבחוץ. בצורה כזאת אני רק יכול לקבל מה שנכנס בי וזהו. איך אני יכול לצאת לעולם הרחב ולקבוע בו משהו, ועל ידי זה לשנות השפעת העולם עליי, לשנות את הגורל, על ידי זה שאני קונה תכונה אחרת, נתינה, לא ספיגה, אלא השפעה, נתינה. איך עושים את זה? ישנם בנו ורק בעיני האדם, לא בצומח, דומם צומח וחי, אלא רק באדם, יש מה שנקרא נקודה שבלב. נקודה שבלב. שורש מאותה תכונה רוחנית שנמצאת במצב שלנו באדם הראשון. ואנחנו קשורים יחד. הנקודה שלי ומה שנקרא הנשמה שלי. וברגע שאני מתחיל להשתוקק למשהו שנמצא מעליי, למה שנסתר ממני, לחיים רוחניים, לידיעה איך לפתוח את העולם, ברגע זה מתחילה הכוונה כלפי הנשמה, וברגע זה מתחיל האור חוזר להשפיע עליי בחזרה ולתקן אותי ולמשוך אותי למעלה למצב המושלם הזה. זאת אומרת, כל היחס, כל הפעולות המקובל הוא איך לאזן את הנקודה הזאת, נקודה שבלב, עם כל הרצונות שלו. כל הרצונות שלנו נקראות מלכות. ונקודה שבלב נקראת בינה. בינה זה כוח השפעה, ומלכות הוא כוח הקבלה. אז אנחנו, בהתאם לכמה שיכולים לאזן בינינו את הדברים האלו, את השני נטיות האלו, בהתאם לזה מתחילים להרגיש את העולם העליון. עד כמה שכוח הבינה, כוח יציאה מעצמי, יהיה אצלי יותר גדול, אני אראה את העולם החיצון ויוכל דרכו להשפיע אליי. לכן, בכל אפילו תורות ובכל השיטות המזרח גם כן, כולם הם טוענים שאדם צריך לאהוב את הזולת, לתת מעצמו, לתת יותר. כי אפילו במישור הגשמי, ברור שעל ידי זה אדם יכול שיוצא מעצמו להשפיע על גורלו לטובתו. אבל חוכמת הקבלה היא בנוסף לזה לא אומרת לאדם רק סתם להשפיע לזולת, אלא היא אומרת באיזה צורה הוא יכול לרכוש כוחות רוחניים לשנות את המציאות. במידה שאדם מעלה את עצמו לדרגה רוחנית, הוא כבר מתוך הנשמה הזאת מתחיל להשפיע. נגיד, אני תיקנתי את עצמי ועליתי לדרגה רוחנית, זאת אומרת, רכשתי כוח רוחני, כוונה. על ידי זה אני משפיע מכאן, ממצב שהגעתי אליו, על כל הנשמות שנמצאות למטה. הן נמצאות כבר תחתיי. אני יכול להתקשר אליהם, אני יכול להשפיע על גורלם של כל הנשמות שנמצאות למטה בעולם הזה. יוצא שכמו שאנחנו דיברנו, שאם חוקר שחוקר את המציאות על ידי הכוונות שלו, על ידי התכונות שלו, הוא משפיע על תוצאות של החומר, של הבדיקות, של הניסיון שלו במעבדה שהוא עושה שם ניסיונות, אז המקובל על ידי הכוונות שלו משפיע על גורלות של כל היתר האנשים. זה תוצאה מהניסיון, זה מפעולות שלו מה שהוא עושה. זאת אומרת, לאין להשוות בכלל המהות וכוח התוצאה שהוא רוכש לעומת מה שרוכש המדען כאילו במישור העולם הזה. לכן, עד שאדם לא עולה מרמה הגשמית שלו לרמה הרוחנית, הוא לא יכול להשפיע על גורל שלו ולא יכול לעשות כלום. ולכן הנשות היא ממשיכה לסבול, ומדור לדור אנחנו ממשיכים עוד ועוד ועוד כאילו להיות יותר ויותר מסכנים, וקשה לנו למצוא איזשהו תענוג, שלווה, וזה יימשך עד שיהיה ברור לנו שלפחות איזשהו מידת הכוונה אנחנו צריכים לרכוש כדי לקבוע גורלנו וגורל של כל היתר הנשמות שאנחנו תלויים בהם.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו במצב שאנחנו לומדים שיעור קבלה. כן. איזה כוונה אני יכול לעשות? זה מה ששואלת אותנו בשידור, רוזה מאריאל, שואלת, איך להפעיל נכון את הכוונה? מה לעשות עכשיו בשיעור? אני לומדת.
הכוונה היא פשוטה. אנחנו צריכים, בזמן שנמצאים עכשיו בשיעור, לחשוב או לרצות להגיע למצבנו במערכת אדם הראשון. בשביל זה צריכים ללמוד את המערכת. בשביל זה צריכים ללמוד הדרך שאנחנו מגיעים אליה. אבל, זאת אומרת, בזמן שלומדים עליה, ובזמן שחושבים להיות בתוך זה, כבר מזמינים עלינו, אלינו מלמעלה אור מקיף. והוא כבר פועל עלינו.
מה זאת אומרת אור מקיף שפועל עלינו? איך הוא פועל עלינו?
אני נמצא כאן במצב המושלם. שלווה, ביטחון, הכל יודע והכל קובע. ובמצב הרוחני, כן? ואני נמצא כאן עכשיו בהרגשה שלי, במצב שנקרא העולם הזה, חוסר ודאות וחוסר מילוי. מכל מיני דברים שהייתי רוצה להיות מלא בהם, כן? ביטחון, שלווה, עושר, כל מיני דברים. מה ההבדל בין שני מצבים האלו? מילוי כאן וחוסר מילוי כאן. כן? איך אני אמשוך את המילוי, מה שיש כאן, הוא נקרא בקבלה אור. איך אני אמשוך את האור משם אליי? רק בכוונה הנכונה שאני בעצם מפעיל מעצמי למצב הרוחני הזה. אז אני צריך ללמוד מהו מצב שאני נמצא כאן, באיזה צורה אני נמצא כאן, איזה תכונות, איזה מבנה יש לי במצב הרוחני. ולכן כל הספרים, כל ספרי הקבלה מדברים רק על המצב שאדם נמצא במצב המתוקן, במצב המושלם. מדברים רק על זה. ואני המסכן עכשיו, נגיד, שחסר לי משהו שאני רוצה לדעת, עולם שאני חי בו, על ידי מה ואיך לנהוג. אני נמצא כאן, שאני קורא על מצבי המושלם, אני כבר בזה שאני קורא עליו, מפעיל את הכוונה, אני רוצה או לא רוצה, כבר אני מפעיל עליו כוונה, אני רוצה כביכול להיות בו. קראת ספרי ילדים או הרפתקאות, רצית להיות בהם?
בגיל קטן, כן.
לא, כן, אבל אותו דבר, אני אומר זה אותו דבר, שקוראים ספרי קבלה, רוצים להיות בזה שהם מספרים. וכשרוצים להיות בזה, זה נקרא מפעילים כוונה. וכשמפעילים כוונה, אז מהרפתקאות, לצערנו, לא בא לך כוח שאתה תיכנס, באמת כמו אולי הארי פוטר, כבר תיכנס לתוך הספר ותהיה בזה. אבל מספרי הקבלה באמת ככה זה קורה. כי יורד מלמעלה אור מקיף אלינו, זה אותו אור שכאן ממלא אותי, וכאן אני ריק ממנו. הוא יורד אליי ופועל עליי, למה הוא נקרא מקיף, הוא עוקף אותי, וכאילו לוקח אותי, ולאט לאט לאט מתחיל לעלות אותי לאותו רמן, לאותו מקום המאושר.
אז הוא מקיף אותי כבר עכשיו, הוא מחכה לי בעצם?
אם אתה רוצה, אם אתה מתעסק בלימוד הקבלה, הוא כבר לאט לאט מתחיל לעלות אותך למצב המתוקן המאושר, והוא נותן לך כוחות והבנות, הוא פותח לך, איפה העין שלנו, הוא פותח לך את האופקים, ואתה מתחיל לראות קשר בין הדברים, ואיך לנהוג, איך להנהיג את כל המציאות. ואז, אמנם שנעשה קצת כאילו סיבוב קשה מכל ההסבר שלי, אבל אנחנו רואים שרק על ידי הכוונה שאנחנו מפעילים מתוך המצב שלנו, רק על ידי הכוונה אנחנו מגיעים למצב המושלם. לכן כל הלימוד הוא באמת רק כדי להפעיל את הכוונה, ובמידה שיש לנו כוונה, אז מאיר לנו אור מקיף. ומכאן אנחנו מגיעים לעוד כמה דברים, שנדבר כבר במצב, אולי בשיעורים הבאים. אז איך אני יכול באמת למשוך עליי את הכוח הזה, את האור הזה עליון, שיתקן אותי, שישנה אותי, שיפתח לי אופקים, שיעשה אותי יותר חזק, יותר חכם, שאני אדע איך להצליח. הבעיה היא שאדם שלומד לבד, הוא לא מספיק להיות מתמיד וחזק כדי למשוך על עצמו אור, אור מקיף בצורה כזאת שיעיל עליו, שישפיע עליו בצורה מהירה. ולכן אנחנו לומדים בקבוצות. וגם כן בכל מיני שיטות המזרח, אם אתה יודע, גם כן יושבים בקבוצות, מפעילים כוונות, כן, כל מיני מחשבות. זאת אומרת, אנושות כבר מבינה שבצורה שמחוברים יחד לאותו כיוון, לאותה מחשבה, אז על זה, מתוך זה משפיעים על העולם. אבל כאן יש לנו בניגוד, או בוא נגיד בהבדל מכל היתר השיטות, זה שאנחנו לומדים על המצב שלנו המתוקן הזה, שאנחנו נמצאים כאן במצב המתוקן ועליו אנחנו קוראים. זאת אומרת, אם בכל מיני כוונות אחרות או בכל מיני שיטות אחרות אתה לוקח כאילו איזה מין כיוון ומתחיל לחשוב עליו, כאן אין לך על מה לחשוב חוץ מעל מה שאתה קורא. זאת אומרת, אתה נמצא בדיוק בקשר עם מצב המתוקן שלך, ובדיוק משם אתה מושך את האנרגיה הרוחנית הזאת שנקראת אור מקיף. ואם יושבים הרבה אנשים וחושבים ולומדים יחד, אז בהחלט יש להם מתוך הלימוד תוצאות, ממש תופעות שהם מתחילים להרגיש, התופעות האלה, שממש העולם נפתח ומתחילים לראות את עצמם יותר נכון ואת העולם הרחב, ואיך להתמודד ואיך להגיע לאותו האיזון כמו שדיברנו קודם, שסך הכל כל הבעיה שלנו להרגיש טוב זה להיות באיזון עם העולם הסובב, ואז רואים חוקי העולם החיצון וחוקים שלנו, רצונות שלנו, כוונות שלנו, ואז מתוך זה מגיעים להבנה איך להתאזן. כי כל המערכות שלנו הם עובדים גם בגוף, גם במחשבה, גם בהשוואות, בחשבונות, בכל דבר מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים רק כשתוצאה היא תהיה האיזון, שווה. אז מתוך זה שמגיעים להבנת החוקים פנימיים וחיצוניים, ועל ידי זה שרוכשים את הכוח של אור מקיף, אז יודעים איך להתאזן עם העולם החיצון. זאת אומרת, אתה סך הכל לומד איך כל הזמן להיות בצורה, במצב המאושר, רגוע, הטוב ביותר. ובכל רמה שאתה תרצה, בכל מובן שאתה תרצה. אם אתה רוצה לרוץ, אתה יכול לרוץ, בשבילך זה יהיה מצב רגוע. זאת אומרת, אתה תדע איך לממש כל רצון ורצון. וזה הכל על ידי כוונה בזמן הלימוד, ממצב הגבוה שלך, הרוחני, על ידי האור מקיף, שאתה רוכש כוח הזה. זאת אומרת, אני מבין שההסבר הוא לא כל כך פשוט, ואני נכנסתי יותר מדי לפנימיות הדברים, ונגעתי בהרבה נקודות ולא פתחתי אותם, אבל לאט לאט זה ייפתח, ופשוט אנחנו צריכים כתוצאה מכל ההסבר הזה אולי רק להבין דבר אחד. קבלה מלמדת את האדם איך להגיע למצב שהוא רוצה להיות בו. זה הכל. לשם זה ניתנה.
שואל אותנו בחור שקורא לעצמו לא מבין. כן? הוא אומר, מה זה אור מקיף? מה זה אור חוזר? מה כל המושגים האלה? כל ספרי הקבלה שאני קורא, תמיד מציפים את האדם בחומר. למה לא מסבירים? זאת באמת שאלה טובה. אתה אומר שזו תורה מאוד פשוטה, שבאה לתת לאדם מענה על מה שהוא רוצה. אז למה זה כל כך מסובך?
אני הייתי מבדיל כאן לשניים. זה חוכמה הכי קרובה לאדם, כי מלמדת לאדם איך להיות מוצלח בחיים שלו. זאת אומרת, נגיד יש לי ילד, ומה אני צריך לתת לו? רק איך להיות מוצלח, איך להסתדר, לשמור על עצמו, לא להזיק אולי לאחרים, שלא יזיקו לו, קודם כל, ואחר כך כמה שאתה רוצה, אם יש לך רצונות טובים, צריך לבדוק אותם, אבל אם טובים, איך ממש לממש אותם, ליישם אותם. זה בדיוק חוכמת הקבלה מלמדת. ובעצם לכן היא קרובה כל כך לאדם ונחוצה מצד אחד. אבל מצד שני, כשאדם מתחיל ללמוד, אז איך אני צריך לעשות את זה? אז הוא רואה שזה לא פשוט. הוא צריך קודם כל ללמוד על עצמו מי אני. ומי אני אנחנו המתוסבכים, ואנחנו אנחנו הייתי אומר הכי איך להגיד, אנחנו היצורים הכי
מה זה קבלה? זה פסיכולוגיה?
זה לא רק פסיכולוגיה. אנחנו כאן צריכים ללמוד על כל הטבע שלנו, בכל הרמות. כי אם אני צריך להביא את עצמי למצב המאושר, אני צריך להיות פסיכולוג לעצמי. אני צריך לדעת מי אני, אני צריך לדעת מי העולם, מה העולם, אני צריך לדעת כל הדברים האלה. אין כאן איזשהו לחיצת כפתור, איזשהו פוקוס פוקוס. האנושות כבר חיפשה את זה אלפי שנים, לא הגיעה בכל זאת לכלום. אנחנו צריכים להבין שלהגיע לאמת, צריכים באמת ללמוד איך להגיע לזה. ומצד אחד, מצד שני, אני לא הייתי אומר שזה כל כך מסובך. כי סך הכל אדם, הוא הכל לומד מתוך זה שנפתח לו. אי אפשר להיות מוצלח אם אתה לא יודע אז מה זה נקרא הצלחה. אז באיזה עולם אני נמצא? אתה חייב משהו ללמוד. ולכן, אבל חומת הקבלה היא פותחת לך אופקים. אתה לומד את זה לא מתוך ספר, כמו מתמטיקה, כמו פיזיקה, שמדבר על משהו מופשט, שזה לא שייך לי, זה אני לא יודע איפה, בשביל מה אני בכלל צריך את זה. אתה, במידה שאתה לומד, אתה מתחיל פתאום לראות שזה אתה והעולם, ואתה יודע כבר איך להסתדר יותר, איך באמת זה נמצא בך ובעולם. לכן, הייתי אומר כך, שמי שלומד, נכנס ללימוד, בשבילו זה ממש דומה לאותם הספרים, ספרי הרפתקאות שאנחנו קוראים בילדות. אני כך רואה את זה. לפחות אני עד היום נמצא בזה. כן.
שואל אותנו,
כי לא מן הסתם, זה נקרא גילוי העולמות. זה מה שהיה נסתר עכשיו מתגלה. מה זה כל הרפתקאות? זה אותו דבר, רק אתה נכנס לממדים אחרים, אתה פותח, זה לא איזשהו חזרים או איזשהו, אתה נוסע לאיזשהו טס לאיזשהו כוכבים, זה ממש עולמות, זה יצורים, זה בריאות אחרות, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, אנחנו נדבר אולי בשלבים המתקדמים, מה זה מלאכים, איזה כוחות ישנם בכל האופקים האלה שאתה פותח, זה פשוט חוויה.
שואל אותנו בדיוק בנושא שאתה מדבר עכשיו, תומאס ממינכן, הוא שואל אותנו, האם אפשר להמשיך בחיים הרגילים כאשר לומדים קבלה? אתה אומר, מתחילים לראות עולמות, מלאכים, אפשר להמשיך לחיות?
חובה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שאמרת, כי גם כן כמעט ולא הסברתי מה זה ענב ושורש, אנחנו דיברנו שיש עולמות, חמישה עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, העולם שלנו, התחתון, ושכל העולמות האלה הן מגבילות. כן? שאני נמצא בעולם שלנו, אני צריך לעלות עם כל ההבנה של העולם שלי לעולם יותר עליון, ועוד יותר עליון, ועוד יותר עליון. זאת אומרת, האדם מתחיל לראות, במילים אחרות, הוא מתחיל לגלות בכל העולם שלנו מערכת רוחנית. הוא מתחיל לגלות, נגיד אני איתך ואיתו ואיתם ועם כולם ועם כל המאזינים וצופים שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו בקשר. מה זה נקרא שאני פותח עולם נוסף? אני מתחיל לראות מה עומד אחרי הקשר הזה, מי כל אחד ואחד, איך הוא משפיע עליי ואני עליו, מה אנחנו קשורים אחד לשני, מי אנחנו באמת, לא את הגוף הביולוגי, אלא מי אנחנו באמת, איזה מין יצורים אנחנו, איזה גלגולים עברנו ומה עלינו עוד לעבור, למה זה כל כך קשור, זאת אומרת, זה פותח לך הכל. ויוצא שזה שאני נמצא עכשיו בעולם הזה, אני נשוי, נגיד, חי עם משפחה, עובד, לומד, נמצא בכל מיני מערכת יחסים עם כל הרבה גורמים וכן הלאה. הדברים האלה, אני חייב לשמור עליהם, והחוכמת הקבלה רק מגלה לי בהם קשרים וכוחות שאני יכול בהם להסתדר. זאת אומרת, אני לא נקרא את, קורא את עצמי מהעולם הזה ואף באיזשהו מרחבים, באיזשהו מימדים. אני, ההפך, מושך את העולמות העליונים, רוחניים, כל הכוחות וקשרים לעולם שלי. זאת אומרת, אני ממש נשאר כאן בעולם הזה ורק לומד איך אני יותר ויותר מסתדר בו. אני רואה לך ששיעור קשה, אז נעשה קשה. כן, אני מצטער, לפעמים לא יוצא הסבר יחסית קל, אבל כל פעם ששומעים יותר ויותר, אז גם כן גם זה יתבהר.
בוא נאמר, זה יותר עמוק הקבלה ממה שחשבתי. טוב, אז היו איתנו הערב בשידור 16 אנשים שהתחברו מפתח תקווה, רחל מדלס, מיכאל וגדי מחולון, 40 איש, אנה ואורה מערד, מרכז תל אביב, 80 איש שהתחברו, שי זמיר מקבוצת עין שמר, 16 איש, חנוך מאיטליה, קבוצה מקריית גת, קבוצת אשדוד, מתנס עוזיאל, 25 אנשים ששולחים דש לקבוצה העולמית, דורית מקיבוץ דפנה שבצפון, אור ותקווה מהצפון, גלעד מרעננה, 65 ניצוצות רעננים מכוונים עם כל שאר הסופים לאותה כוונה ממש ברגע זה. ממעלה שומרון יש לנו 7 אנשים, ניר מראשון לציון, 25 אנשים, ויש לנו גם מהעולם ברכות מהקבוצות בחול, 6 חברים מלוס אנג'לס, חברים מאטלנטה, מירון מסקרמנטו, מברוקלין, קבוצה מקזחסטן, 25 אנשים בסן פרנסיסקו, 10 חברים מווילנה, מייק מסן חוזה, מרינה וג'ורג' ממילווקי, רוברטו קרלוס ממקסיקו, סימונה מויסקינסון, אלכס ואלנה, בלה ואווה, לואיס בריו דה ג'נרו עם 6 אנשים, אפריים ואלכס בווינה, מייקל ו35 חברים בשיקגו, וקבוצה מגרמניה, 14 חברים. מכל העולם צופים בנו.
אנחנו בעצם רובם מכירים, כן? לפי, כן. לפי זה שאנחנו עושים פעמיים בשנה אספה כללית של כל התלמידים, של כל אלו שמשתתפים, כל החברים שלנו בכל העולם.
אוקיי, נושא השיעור הבא שלנו יהיה על ישראל ואומות העולם, זאת אומרת, מה תפקידו של עם ישראל ברוחניות? וגם במיוחד לכבוד החג, לכבוד חג החנוכה, נסביר על המשמעות הרוחנית של החג.
כן.
על חג האור, מה זאת אומרת, כל המנהגים וכל מה שנהוג בחג. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו שאלות במהלך השבוע בפורום המיוחד שפתחנו בעבורכם. אני אקבל את כל השאלות ויעביר אותם אל הרב מיכאל לייטמן וכולם יקבלו תשובות. הרב, הזכרת את הכנסים שאנחנו עושים, אז באמת בסוכות האחרון עשינו כנס. והכנו לכם הפתעה, בכנס העולמי שעשינו השתתפו יותר מ-1,000 איש מ-25 מדינות, כולם תלמידים של הרב לייטמן, והכנו לכם קליפ מיוחד,
מאותו הכנס.
מאותו הכנס. אז קדימה, בואו נראה.
Seven to six.